הכל. מה לא, אני רוצה היום מקדיש את החיים שלי ללימוד תורה.
כן, כן, ואומרים הדתיים בברוקלין,
לא רוצה לעבוד.
ואומרים הדתיים בברוקלין, אין קשר, אני מסיים את העבודה שלי, הולך אוכל אוכל ערב, נפגשים בערב עם החבר'ה ולומדים תורה, אז מה אנחנו עושים? אנחנו פה. כל אחד פה עובד על השולחן.
מה אמרנו מקודם? שכל בן אדם צריך לנצל את הפוטנציאל שלו, שניתן לו מהקדוש ברוך הוא בצורה מושלמת. כל אחד ואחד יש לו פוטנציאל שונה, וחשוב להבין על מה אנחנו מדברים, מה אנחנו מדברים. אני, ברוך השם, אני עובד, לומד, משתדל לעשות מה שאני יכול, ומי שיכול לבוא להגיד, שמה זה דרך הזהב? אולי, אבל בשבילך דרך הזהב היא תהיה שונה. ובשביל הרוח חרדי שיושב בבני ברק, דרך הזהב שלה. לא, לא, אתה לא מבין מה שאני, תכף אתה תבין. לא, לא.
אני פשוט לא מבין, יש לנו פה שני סוגים של חרדים.
לא, אז תכף תן לי.
שבעצם אחד.
תראה, כולנו אחד, זה הטעות שלנו. זה הטעות שלנו, שאנחנו מסתכלים, יש את זה, אנחנו, זה הבעיה של עם ישראל, זה שאין אחדות. זה הבעיה שלנו. אם אנחנו נבין שאנחנו עם אחד, וצריכים ללמוד לחיות ביחד, כל אחד עם השיגונות שלו, עם המטרות שלו, עם הרצונות שלו. אם אנחנו נעשה את הכל מאהבה, הרבה דברים יראו אחרת. עכשיו, מה אני מנסה להגיד? תראו, היה, אם זוכרים, היה אחד שהיה מארגן קבוצות של אנשים שזורקים אבנים בשבת. זוכרים אותו?
משי זהב.
כן, מה הוא עשה מהיום עושה?
הוא התהפך.
מה קרה?
הזדקן.
הלאה, הזדקן. לא הזדקן, אבל לא משנה. קיבל שכל. לא משנה, אני קורא לזה קיבל שכל.
הוא נחת על הרגליים, הוא היה חי
בזה שספר המסיעות. בדיוק, הוא גדל בצורה מסוימת. נכון, הוא היה.
הוא היה, אבל כבר לא.
לא, היום הוא גם נטורי קרטה, אני לא נכנס לזה, זה לא העניין.
הוא היה פרופס שבאבניקים מפרק להם את העצמות.
חבר'ה, הוא גדל בצורה מעוותת מבחינה הזאת, וככה חינכו אותו, עד שפתאום יום אחד הוא קלט, רגע, מה אני עושה? אני זורק אבנים על יהודים בשבת? גם אסור להרים אבן בשבת, וגם על יהודי לזרוק אבן, הרי זה היום ונורא. אז פתאום הוא, רגע, מה אמרנו לדבר על הרשע הירש הרגע? הרשע הירש פתאום ראה משהו מול העיניים שלו, והוא קיבל החלטה, שעוד פעם ההחלטה הזאת, תבין, היום בישיבות חרדיות, שרק לומדים תורה, גם תמצא את הספרים של הרשע הירש, שזה לכאורה ניגוד אינטרסים. כי אותו רשע הירש בנה בית ספר, שבתוך הבית ספר הזה למדו לימודי תורה, ולמדו מקצועות של אוניברסיטה.
אני רוצה להבין דבר אחד.
כן.
יש לנו פה יהודים מברוקלין שהם הדרך שלהם...
אני אגיד לך, סליחה, אולי אני אסביר אותך יותר טוב. הוא לא מבין למה, אבל בברוקלין אין כמעט מושג כזה, כמעט מושג כזה אברכים. אין מושג כזה שתורתו אומנותו.
אין דבר כזה!
כמעט.
זה טעות שלכם.
מה זה נכון?
אתם, עוד פעם, אני אגיד לכם מה הבעיה שלנו. אנחנו מושפעים מהתקשורת. והתקשורת מציגה דברים איך שבא לה להציג אותם.
אתה חושב שיש בברוקלין...
בוודאי! 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 מה קרה לכם? יש ישיבות בברוקלין, מאנשים יושבים ולומדים כל היום!
סליחה, יש לך שם... יש שם כפר...
כן!
יש שם כפר...
בוודאי!
סליחה רגע. בוא אנחנו גם כן נסתכל גם כן על הצד השני של התקשורת, מה שאמרה. הם מראים שם את הכפר... עם העניות הכי גדולה.
עיר.
כן, כן, לא משנה, כן.
של יהודים, שהכל שם דרך קצבאות.
כן.
אבל תכלס, למה? כי, עוד פעם, הם סגורים בתוך
הגטו
שלהם, ואנשים באמת לא יצאו, אבל אם אתה מסתכל לתוך החבר'ה שגרים בברוקלין וזה, שאתה יודע, נכנס לסאבווי, או נכנס לאוטובוס, הולך לעבודה, ומאושרים מזה.
למה שלא יהיו מאושרים?
אז זה מה שאני שואל, למה ראה בישראל, כאילו...
אותו דבר. אתה מכיר, אתה פשוט בטלוויזיה, מה מציגים לך? את אותו צד של הפרזיטים שהם קוראים להם, שיושבים לנו תורה, אבל... בתור אחד שמכיר את המגזר החרדי, יש שם נגרים, ויש סנדלרים, ויש פועלים.
ברור!
נו, אז מה? לא בניו יורק.
ברור!
בארץ, בבני ברק.
ברור!
ממה הם חיים שם?
אבל בוא נלך, עזוב את
המגזר. אבל יש, ועכשיו אנחנו רוצים... בוא נעמיד, שנייה אחת.
אתה יודע מה, יש גם אצל החילונים סנדלנר
ונגר. יפה, יבי, יפה. עכשיו התחלת לדבר.
אבל רגע.
עכשיו התחלת לדבר.
אבל רגע.
זה הכל. אבל חילונים... בוא לא נסתכל על החרדים בתור קופים על העצים.
חלילה.
חלילה,
אני מנסה להביא תורה שלהם.
נכון, בדיוק.
אני מנסה להביא תורה שלהם ונגיד להם.
נכון, נכון.
תורתך ומנותך. על העני ועל הרסי, בשנות הפנאי שלך. אתה הולך לשחק כדוריד, זה הולך לשחות, זה הולך לשחק כדוריד.
אני אשאל אותך שאלה.
אני אשאל אותך שאלה. נו, שאלה.
אם אני מאמין שהתורה היא שם חיים, היא עליו, על זה מבוסס העולם. יש אנשים שלומדים באוניברסיטה, שנייה, יש אנשים, נכון, עכשיו, יש אנשים באוניברסיטה שיושבים ולומדים שנים, תרבות אפריקאית עתיקה של זה, אני צריך אותם? היו תקופות שהם אומרים ממומנים על ידי הממשלה, אתה יודע את זה? ואף אחד לא פתח את הפה. מוסיקה, אתה יודע איזה מקצועות יש באוניברסיטה? אתה תיבהל. עכשיו, אני יכול לבוא ולהגיד, יבוא ולהגיד, יש מה רגע.
אפשר ללכת
לזה. זה תרבות.
עכשיו יש לנו את הפרזיטים החרדים, לפני 20 שנה היה לנו את הפרזיטים הקיבוצניקים, כאילו.
נכון.
אפשר לסכן גם על זה.
יפה, אז מה הבעיה שלנו? בדיוק, עכשיו, מה הבעיה שלנו? שאנחנו לוקחים ומתחילים לגדר אנשים. זה ככה, זה ככה, זה ככה. וזה הטעות. אנחנו צריכים למצוא את המקשר. הרי מה אמרתי קודם? מה אמרתי קודם מהזוגיות? מה הכוח של הזוגיות? לא לבוא ולהגיד, אני, זה אני המזויה. אני רוצה לעזור לך. אתה רוצה לעזור לי.
אתה רוצה שאני אגיד לך
משהו? אם אנחנו נעזור אחד לשני, הכל יראה אחרי זה.
אתה רוצה שאני אגיד לך משהו?
אתה יודע כמה בתי ספר קמו לחרדים היום בארץ שלומדים מקצועות? ואתה יודע, הם לומדים עריכת דין, והם לומדים משפטים, והם יותר מוצלחים מאלה שלומדים באוניברסיטה.
יש ביניהם חבר'ה נהדרים.
אז זה קורה. אבל מה הבא? מישהו רצה תוכנית טלוויזיה, ולהציג את החרדים בארץ, כאילו הם נמצאים 200 שנה אחורה, והחרדים בניו יורק הם מודרניים, והם עושים את כל מה שכל העולם האחר עושה. אבל זה לא מדויק. כי גם בברוקלין, וגם בבני ברק, ישנם גם כאלה, וגם כאלה. עכשיו אני יכול להציג, פעם אני ראיתי תגיל בתקשורת. אירוע הפגנה, איך שמרים אותה, מרים אותה שתי צדדים.
ברור.
הצד הבעד, מה עשה? צילם את ההפגנה שהיו בעשרה אנשים מבפנים.
נכון.
אנשים אמרו, וואו, ים של אנשים. אלה שהיו נגד מה עשו, לקחו את הסצנה רחוק, ברור, איזו קבוצה של 3-4, כאילו מרחוק ראו כמה אנשים בודדים עומדים בכיכר ענקית.
זה מזכיר לי זה שאמא שלי יום אחד מרימה את הטלפון, אל תצא לעיר, מה קרה? יש הפגנות של נאונאצים. 200 נאונאצים הולכים לך בכל. 100,000 שמאלנים רוצים להרוג אותם, ו-1,000 שוטרים מגינים על הנאו-נאצים שהשמאלנים לא יהרגו אותם.
נו, בדיוק.
ניסיתי להסביר את זה לאמא שלי, היא לא קלטה.
נכון.
אבל
זה בדיוק העניין.
זה ברור.
אז מה אנחנו צריכים לעשות לתקן את המצב?
זה ברור.
זה מה שחשוב. מה אנחנו עושים של לתקן את המצב?
לא, עכשיו יש פה בעיה.
כן.
לתקן את המצב אפשר. החילוני התפשר.
לא, כולם צריכים להתפשר.
הדתי, יש לו ספר?
לא,
הוא לא יכול, הוא לא ימחוק לך את המשפט, יש לו משפט חדש.
לא צריך למחוק.
יש חילונים קנאים הרבה יותר
עם... בדיוק, לא צריך למחוק. תראה, אנחנו מדברים על סובלנות.
אני לא מדבר על זה.
אני אספר לכם סיפור שקרה ברעננה. סיפור שקרה ברעננה. מסעדה ברעננה.
אתה לא מסליחה שאני קושה אותך, היה בסיפור בזה עיר, אני לא זוכר איזה. אולי... שכחתי, לא משנה. בית, ראש המועצה סירב להקים סוכה על איזה עיר זה היה. ובא בן אדם, הקים סוכה במועצה כאילו, ואז הביאו שוטרים ופקחים, תפק את הסוכה, אבל אני לא פק את הסוכה. זה מדינה יהודית, מותר לי לבנות סוכה. איזה עיר זה הייתה, לא משנה, עיר קטנה כזאת.
יש בכלל לא חסר
משהו כזה. כמו כזה באר יעקב, כזה משהו כאילו. אני בתור בן אדם שהוא לא דתי, אני... לא מבין מה אכפת לראש המועצה.
נכון.
לא מבין.
נכון, נכון. אני אספר לך סיפור יותר מדהים. ברעננה, מסעדה החליטה שהיא סוגרת בשבת והופכת להיות כשרה. חברת מרץ בעירייה החליטה שהיא יוצאת נגד ושמה שלטים בכל העיר שלא יאכלו במסעדה הזאת, שהם פשוט החליטו לסגור בשבת, וזה פשוט כפייה. כן, לא, לא, לא. זה כפייה דתית. ואתם יודעים מה קרה? קודם כל אף אחד לא שם לב עליה, וכל צריך היא יצאה כל כך נלעגת.
עשתה פרסומת טובה למסעדה.
מה זה פרסומת? המסעדה הייתה מפוצצת, הייתי צריך להזמין תור.
זה רק מראה כמה היא טיפשה, אבל סליחה על
ה... לא, אבל היא צעקה כפייה דתית. עכשיו מישהו שואל אותך, בוא נסתכל מנקודת המבט של בעל המסעדה. בעל המסעדה החליט לסגור בשבת. זכותו?
זכותו?
מה היא אומרת
כפייה דתית? הוא יכול גם לסגור ביום שלישי.
מה? אז למה היא קוראת לזה כפייה דתית?
כי היא מטומטמת.
יפה. אז מה הבעיה שלנו? זה בדיוק הבעיה שלנו, שאנחנו מסתכלים על הדברים האינטרסים אישיים שלנו. אני. תראה, אני למדתי דבר אחד בחיים, במיוחד בשנים האחרונות. התחלתי, אמרתי בזה מקודם. הרבה פעמים הייתי מתערב בדברים ואומר דברים, ולא הייתי מבין מי שעומד מולי. היום, ברוך השם, אתה יודע, עם הגיל, אתה יודע, לומדים קצת. ופתאום הבנתי, תשמע, יכול להיות בן אדם, סתמיד, בוא נקח דוגמה חיצונית, נוצרי. אבל אדם גידלו אותו על כך שיש ישו ובלה בלה 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 בלה. הוא מאמין בזה.
גידלו את זה.
כי הוא גדל ככה. נכון.
מה אנחנו עושים לפלסטינאים?
נכון, יפה. עכשיו, אתה בא מדבר איתו, אתה הרי טמבל. הבן אדם לא מבין מה שאתה מדבר, כי גידלו אותו בצורה שונה. אז איך תתקוף את הבעיה? איך תתקוף את הבעיה? או איך תפתור את הבעיה? בוא נגיד, אז מה אתה עושה? יש לך שתי אפשרויות. אחד, לפעמים, אל תדבר הכי בריא. לפעמים, אולי, לנסות להציג לו את הדברים,
אי אפשר.
אני אומר, שמעת מה אמרתי. לפעמים הדרך אומרים, יש בחזל אומרים, כשם שמצווה לומר דבר שנשמע, תקשיב טוב, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. עד כדי כך. זאת אומרת, ישנם דברים שגם אם הם נכונים, אבל אם זה לא יצא מהם שום דבר טוב, אלא רק רע, מה תעשה? אל תגיד.
תשתוק. יפה שתיקה לחכמים.
יפה, בדיוק. אז זה מה שאמרתי. עכשיו, אני צריך להבין, דבר אחד צריך להיות לי ברור. אני לא יכול לדבר איתו בשפה שלי. אני צריך לדבר בשפה שלו. עכשיו, כל עוד שאנחנו מדברים בשתי שפות, זה כמו שמי שנתן פעם דוגמה. יושבים שתי צדדים על שולחן מסע ומתן. אחד מדבר ערבית, והשני מדבר עברית. זה שמדבר עברית לא מבין ערבית, וזה שמדבר ערבית לא מבין עברית. הם יכולים להגיע לאיזה הסכם? לא יכולים להגיע. לא. אף אחד לא מבין את השני. זאת אומרת, אם אני רוצה...
פה הם יכולים להגיע להסכם. ברגע שיבינו אחד את השני, לא יגיעו.
תראה, חבר בית הכנסת שלנו זה מוטי קדר. זה לא יודע אם אתם... הוא, אתם רואים אותו הרבה ועונה לאל ג'זירה על כל השטויות שלהם. מרדכי קדר, מוטי קדר.
בערבית הוא עונה להם?
מה זה בערבית? בערבית שוטפת.
איסמה יעיב בני איסמה.
אז דרך אגב, רק לידיעה כללית, אני מקווה שהוא לא ישמע את ההקלטה, הוא היה שמאלני, הכי שמאלני שיכול להיות. היה, תקשיבו לי, אני אומר לך, אני בחבר שלי, מה?
חכם, חבל.
ואז...
זה
לא, לא, שזה אמרתי שלא ישמע את ההקלטה. עכשיו, למה אני אומר את זה? שיש לפעמים, כשאתה נתקל במצבים מסוימים, פתאום אם אתה מתייחס לעני האמיתי, שאתה מתקן את הדרך. עכשיו, הוא במשך הזמן, הוא כל כך מבין את הערבים, יש לו ידע עצום. הוא מכיר את הקוראן יותר טוב מהם.
היסטוריה, הוא מכיר כל היסטוריה
שלו. הכל, אני אומר לך, שמה,
אני שומע אותו, אני רואה אותו.
עכשיו, תשמע. הבן אדם פתאום מבין, וזה הוא אמר, רגע, זה לא עובד איתם. הוא משמאלני, נהפך לימני. למה הם מראיינים אותו? כי יש כאלה מטומטמים שלא זוכרים שהוא יתהפך. הם חושבים שהוא עדיין שמאלני. ואז הם ראיינים אותו, הם כבר נמצאים בתוך הצדה.
אני לא חושב בגזירה, ההוא הכניס לה, ההוא שם.
מה זה הכניס?
אמר לו, אתם חמורים.
מה זה הכניס? אמר לו, תעשו שלום עם עצמכם קודם כל, אחר כך תדברו על שלום.
אומר,
תראו מה שאתם עושים מסביב.
הבעיה במזרח התיכון לא מתחילה אצלנו בזה.
נכון.
אתם קודם כל הורגים אחד השני. כשאתם יתם אחד עם השני, תקשיבו ותדברו.
אחר כך נדבר.
אז כן, אבל זה לא יקרה, זה לנו על מה לדבר בכלל.
זה בדיוק העניין.
והוא סותן אנשים שם את הפה, תסתכל על ביוטיוב.
אבל תראה, עכשיו, למה הוא מצליח לתקשר איתם? כי הוא מדבר בשפה שלהם.
הוא מדבר בסלנג שלהם, הכל.
יפה. לא, הוא מדבר יותר טוב מהם. נסדע לך, הוא יודע יותר טוב מהם, והוא שולט בקוראן. רק אחד הקטעים המדהימים זה היה לפני הרבה שנים כבר, שהוא לא ישב איזה אחד, התחיל לדבר על ירושלים, ירושלים. אז מה הוא אמר לו? אמר לו, תגיד לי, יא אבני, יש ירושלים לא מופיע אצלכם בקוראן, אפילו פעם אחת לא. לא, לא יכול להיות. אומר, אדוני, תקרא את הקוראן. עכשיו, אצלנו ירושלים מופיע, אמר לו, על ימין ועל שמאל. הוא, טוב, אני לא מדבר כאן על דת, אבל הוא לא יודע מה להגיד לו. אתה מבין? מה?
הם לא יודעים מה להגיד לו, הם באים באיזה טענה.
יפה.
יורים, הוא סותם את הפה. אחרי זה הוא בו.
אבל הכי טוב זה הערבי הזה, העיתונאי הזה, זה שכתב את הספר. משהו,
איפשהו... יש את הקוראן
בעברית. של החמאס.
לא הבן של החמאס.
מתאר לך מי שחושב.
המבוגר הזה שיושב בסעודי ערביה ומדבר...
זה לא מה שאתה חושב.
מת לקרוא את זה, אני רוצה לראות מהרשום של פעם אחת בחיים שלי.
הקוראן
מוסס על
התנ"ך.
ברור, אבל זה השוואה והוא... ודאי, מוחמד היה לו חבר יהודי. אתה צריך לשאול את מרדכי, את מוטי קדר, הוא יספר לך בדיוק איך זה היה.
אני
מתגוש
את הבן אדם. תשמע, זה בן אדם.
כמו מזכיר את אירי דינור. אני לא מכיר גם את מוטי קדר.
תקשיב, זה בן אדם.
כי ברגע שאתה מבין למי יש לך עסק.
למה הם בודדים?
אני אומר לך, זה בן אדם,
כי הם לא מתחברים.
זה גאון.
לא מתחברים.
זה גאון.
הם לא יודעים, חוסר ידע.
זה מכיר, זה 1400 שנות אסלאם, הוא מכיר אותם דקה אחרי דקה. 1400 שנים, הוא מכיר דקה אחרי דקה, כאילו. אתה לא יכול להתקיל אותו בכלום.
זה המקצוע שלו, טוב? חבר'ה.
הוא היסטוריון.
נכון. הוא מזרחן, מה שנקרא.
מזרחן.
כן. מזמור שיר ליום השבת. אומר הרש"ר הירש, שדיברנו עליו כרגע, על הרש"ר הירש, שהוא עשה דבר קיצוני ביותר, שהלך והחליט לעשות מעשה. דרך אגב, יש גם ספר אגרות שהוא כותב כאילו, מישהו שואל אותו שאלות, כי הרי מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שהחבר'ה הצעירים נמשכו לצד של הגוי, והסתכלו על התורה בתור משהו פרימיטיבי, שהיה פעם, זה לא עכשווי.
קפה, סליחה.
קפה. ואז לא ידעו איך להתמודד עם הדברים.
קפה.
ואז מה קרה?
מסוכר, בבקשה.
ברגע שלא ידעו איך להתמודד עם הדברים, נוצר מין סחף לכיוון ההוא. אז הוא כתב ספר שבו כאילו בחור צעיר שואל אותו, והוא עונה לו. מאוד חכם. הוא עונה לו ושם לו, מראה לו שהתורה היא לא רק שהיא עכשווית, היא בעצם הכל, אין משהו אחר חוץ מהתורה. אז זה הרש"ר הירש. עכשיו, למה אני אומר את זה? הוא עשה פירוש בספר תהילים, פירוש מדהים, פירוש ממש שאתה קורא בו, אתה מתחבר אליו. פתאום פרקי התהילים נראים משהו אחר. עכשיו, אני כל שבת מעביר שיעור על ספר תהילים בפירוש הרש"ר הירש, אצלי אצלנו ברעננה. שזה משהו, באמת, פירוש מדהים על ספר תהילים. סתם דוגמה, מזמור שיר ליום השבת. אנשים קוראים את המזמור, אז אפילו לא יודעים מה הם קוראים. מה זה מזמור שיר ליום השבת? אני שר ליום השבת, על מה אני שר? מה זה יום השבת בכלל? אז כאן הוא בא ומסביר. מזמור המתנשא לדרגת שיר חיזיון, הרואה את הקדוש ברוך הוא בדרכי ממשלתו. ליום השבת, המזמור הקודם מראה לנו את ישראל, לא משנה, לא ניכנס לזה, זה המזמור הקודם, שגם הוא מדבר על דברים דומים, אבל בצינון שונה. ואז הוא בא ואומר דבר מדהים. ההתבוננות בהם, היא ההנהגה לישראל, היא הנותנת לישראל את הכושר להשלים את דרכו הערובה, הארוכה והדבויה לפעמים מתוך עליזות וביטחון. עם ישראל עבר הרבה דברים, ואנחנו כולנו יודעים את זה. אבל החיבור הזה ליום השבת, הוא נותן לעם ישראל את הכוחות, גם בזמנים קשים, לעשות את הדברים בכיף, מה שנקרא בשמחה. כי אתה מבין למה, מדוע, מאיפה זה בא. נכון. מזמור זה מוקדש לאותו מוסר המלווה מבחינה רוחנית, בדומה לבארה של מרים. לכל אורך המדבר, היה הבאר של מרים שהיה מלווה את עם ישראל, ממנו היו שותים מים.
באר של מרים.
כן. בארה של מרים זה הבאר שהיה זז עם עם ישראל לכל מקום.
אתה צוחק עליי. פעם ראשונה אני שומע את זה.
תמיד יש פעם ראשונה. בארה של מרים זה מושג.
אתה מכיר את זה?
כן. לא רק זה, גם
היום. שמעת על זה?
יש כאלה שטוענים.
הבאר הזזה של מרים?
כן.
שמלווה את עם ישראל?
במדבר. בארה של מרים זה היה באר של מים שליוותה את מהם בעצם עם ישראל שתו מים במדבר. היו הרבה ניסים במדבר. הרי אל תשכחו שעם ישראל הולך במדבר, שזה ארץ שבעצם אי אפשר לשרוד שם.
נכון.
אבל מה קורה? מקיפים אותם עננים מכל הכיוונים, ומקבלים אוכל משמיים. עכשיו חשוב להאמין, גם כאן, זה לא הסיפור. זה מה יש מאחורי הסיפור. זה הרבה דברים. בגמרא למשל, יש מה שנקרא אגדתות. מה זה אגדתות? זה כל מיני סיפורים שחלקם אפילו עזויים, שאנחנו לא כל כך מתחברים אליהם. ממש סיפורים עזויים כאלה. ואז יש כאן אנשים שכאילו לא קולטים ולא מבינים שהסיפור הזה, זה בעצם החלק היותר עמוק של הגמרא. זאת אומרת, דווקא הסיפורים הם החלק היותר עמוק של הגמרא, והרבה יותר מסובכים מאשר כל הוויכוחים בין התנאים והאמוראים. ומה הכוונה? האגדתות בעצם מכילים את הפנימיות של הגמרא. ולכן מי שקורא את הסיפור וכל מיני דברים עזויים חושב שזה דברים עזויים, אבל זה לא דברים עזויים, זה בא ללמד אותנו.
אגדתות.
אגדתות זה כוונה, זה נקמע כמו אגדה, מה זה אגדה?
אגדה.
מה זה אגדה?
אגדה זה...
זה בה או באלף? לא.
מה?
אגדה זה בה.
אגדה בה, כן.
מה זה? זה לא אגדה, אגדה באלף, זה אגדה בה, להגיד.
להגיד.
זה כבר עוד דבר שהרבה אנשים לא שמים לב. האגדה של פסח זה לא אגדה, באלף, זה אגדה, זה התפקיד של פסח. עכשיו, האגדתות זה סיפורים שחלקם הם כאילו עזויים כאלה. אבל מה הכוונה?
תן דוגמה.
דוגמה. יושבים כמה חבר'ה על אי, ומחמם ממשהו לאכול, ופתאום מתברר שהאי הזה זה לוויתן, שהוא קם בשמיים ומרים אותם באוויר, הופך אותם, אם לא הייתה אונייה שם בסביבה, היו טובים בים.
זה אגדה.
כן, עכשיו מה המשמעות שלה? אז אחד ההסברים בא ואומר, שעם ישראל באיזשהו שלב יבוא לארץ ישראל, וישב שם, וישעבד עם תחתיו, והעם הזה יקום עליו ויפול לו, יפיל אותו לים. מזכיר לכם משהו? ואם לא הייתה עניין להציל אותם, היו טובים בים. אנחנו באנו, השתלטנו על הפלסטינים, שלטנו בהם, ופתאום הם קמו עלינו, והפילו אותנו לים, ואם לא היה עונייה, משהו שיציל אותנו, אז היינו חס ושלום טובים. עכשיו, זה סתם פרשנות כרגע. זאת אומרת, עכשיו, זה בדיוק המשמעות של אגדתו. זה תוכן פנימי שאנחנו לא מבינים אותו.
לחפש את הנסתם.
כן, בדיוק. מה הרעיון? הרעיון הוא כאן שאתה לפעמים יושב על משהו שהוא נראה לך מוצק, ואין לך שום בעיה. פתאום מתגלה לך שבעצם זה הכל זז. זה בכלל לא מוצק. זאת אומרת, אתה שם את היסודות שלך, בונה אותם על משהו רעוע לחלוטין, ואתה אפילו, לא רק שהוא רעוע, הוא עלול להעמית אותך. ואם לא יהיה לך הצלה ממישהו אחר שיציל אותך, וזה לא קורה לנו בחיים, זאת אומרת, לא, זה לא סיפור על לוויתן. זה סיפור של החיים שלנו.
הבנתי למה...
כן, אז זה המושג, זה המובן של הגדה.
זה כאילו...
לימוד.
משל?
כן. אתה יכול לקרוא את זה נכון? אתה יכול לקרוא את זה משל.
איך אתה מדביק את המשל למציאות?
בדיוק. איך זה מתאים למציאות שלי?
דווקא מעניין.
מאוד מעניין. בשביל זה, יש אנשים שלומדים רק אגדתות, בתור מקצוע בפני עצמו.
מאוד מעניין. כן. שמעתי את המושג אגדתות, אבל זה, עכשיו... זה עכשיו פעם שנייה כן? שאני
כן,
שומע
כן.
את זה.
עכשיו, זה דברים מדהימים. ולכן עשו, אנשים אומרים, כתבו, איזה שטויות הם כתבו, דברים עזויים, זה לא יכול להיות. זה כמו שמסתכלים במספרים. מספרים יש להם חשיבות עצומה.
אני זוכר במלחמת המפרץ הראשונה, פעם אליי בא אליי הדתי, הטייס גידי שרון, שמעת עליו? גידי שרון, שמעת עליו? טייס שהיה בשבי, זה...
אני בשמות, יש לי בעיה רצינית.
אז הוא נתן לאמא שלי יום אחד את פרשת השבוע, שהייתה במלחמת המפרץ, אז הוא שפרשת מלך ארם, זה וזה, כאילו, איפה ארם? עיראק. יבוא על עם ישראל, ישלח ויתקיף עם תנינים וזה. אז מה זה תנינים וזה? יתקיף עם נשק ביולוגי?
הכל אז... כתוב בתורה, חבר'ה. אתם חשוב להבין, שם, אין חוכמו.
זה בדיוק כמו אגדת, כמו שואר.
נכון, אז... הכל כתוב בתורה. רק אנחנו לא רואים את זה. אתם יודעים שאתה לוקח...
אתה רואה את זה לאחר מעשה.
ודאי, כי אתה...
אתה לא צופה את העתיד, אתה לא...
עכשיו, היו בעם ישראל...
נביאים?
היו, יפה.
היו נביאים.
היו לא רק נביאים, היו גם אנשים חכמים שהיו... דיברנו קודם על לומדי תורה. אם אנחנו היינו באמת מבינים את הכוח והעוצמה שמביאים לנו אותם אלה שלומדים תורה, אנחנו היינו בוחרים בחור ישיבה ושמים אותו לשבת ללמוד ואנחנו נפרנס אותו. וזה היה הסכם מסחר וזבולון. עכשיו, מה אני מדבר? חשוב להבין, אני מדבר על מישהו שבאמת יושב ולומד. הבעיה היא שלא כולם עושים את זה. וזה בדיוק הבעיה. ברגע שמישהו יש לו את הכישרונות, זה מה שקודם אמרתי, היכולות השכליות וגם הפיזיות, לשבת וללמוד מהבוקר עד הערב תורה באמת, שילמד. אבל מי שאין לו את זה, אז שיעשה באמת כמו שירו בתוכנית, אז שילמד חצי יום, ילמד כמה שעות, ילך לעבוד, כל אחד לפי הפוטנציאל שלו. נכון, אבל זה תמיד היה ככה. זה תמיד המיעוט.
זה כמו ש...
גם היום זה המיעוט. חבר'ה, אם אתם חושבים, בני ברק, כולם יושבים בישיבות ולומדים, אז זה לא קורה. זה לא קורה. תראה, אני נמצא בעסקים, צריך להסתכל גם בתערוכה. כמה חרדים הם בענף הרהיטים. אנשים קונים, מביאים, גם יצרנים. אני כל יום נתקל בהם. אבל, נכון. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שישנם בתוך אלה שיושבים ללמוד, כאלה שלא יושבים ללמוד. זה הבעיה. ואלה באמת צריכים למצוא להם פתרון. בדרך כלל, גם הרבנים יוצאים נגדם, שזה חשוב להבין. על מי עכשיו? אם יש לו בנת היכולות ואת הכוח ואת הסיבולת, אתה חושב שזה פשוט לשבת ללמוד כל היום?
קשה מאוד.
נכון, יפה מאוד. עכשיו, מי שמסוגל לעשות את זה, אני אישית בשמחה עוזר לו. שיעשה את זה, שישב וילמד. כי זה מביא לעם ישראל, זה בזכות זה אנחנו חיים. וזה מה שכאן אומר במסבור שם השבת, אומר, בעירה של מרים, מה זה בעירה של מרים? מה הרעיון של בעירה של מרים? מים זה תורה. למה מים זה תורה? כי בלי מים אין חיים. ויהודי בלי תורה, אין חיים.
מים זה הרצאה של כמה שעות.
אדוני, כל הבריאה כולה, זה 70-80 אחוז מים.
הכל זה מים.
איך נברא העולם?
איך?
איך נברא העולם? ורוח אלוקים מרחפת?
תראית על פני המים.
אז מה אתה רוצה? כתוב לך, אז כתוב.
ברור.
צביק
הסוכר. ואיך הפריד הקדוש ברוך הוא בין המים העליונים למים התחתונים?
ברגע ש...
סוכר, אתה רוצה
ברגע? לא, בלי סוכר.
ברגע ש... ביצית...
רק צביקה עם יצא סוכר, כל השאר בלי.
ברגע שביצית מגיע במצב של מזרע, מאותו רגע, העובר עד ליום מותו, במגע עם מים. באוויר, בים או
בישר או בקיפאון. לכן נמשלנו התורה למים.
מים זה הדבר היחידי שאם אתה מכניס אותו למקפיא, הוא גודל.
אז עוד פעם, אתה רק מחזק מה שאני אומר.
מה זה מחזק? יפה. זה תורה שלמדתי עליה.
אז יופי, אז עכשיו זה בעירה של מרים. אז מה מסמל בעירה של מרים? שלכל אורך במדבר שאין בו כלום, ובלי מים בכלל אין חיים, בא אומר לך שהבן אדם, החיות שלו, בלי המים הוא במדבר, הוא ימות. הוא חייב את המים. אז בעירה של מרים מליווה את עם ישראל לכל אורך 40 שנות המדבר. מה אומר הרש"ר הירש כאן? הרש"ר הירש מחבר את זה לשבת. השבת היא מה שליוותה את עם ישראל לכל אורך הדורות. היא מה שהחזיקה את עם ישראל. עכשיו, חשוב להבין את זה. כי מה זה השבת? השבת זה בעצם אתה יושב עם המשפחה שלך. מסתכל על הבריאה, על מה קרה, מה היה השבוע. מנוחת נפש. אני אומר למשל, השבת, היינו בשבת שעברה נדמה לי, היינו בדן אקדיה.
אני הולך הביתה.
לא פעם שכחתי.
מה?
לא פעם שכחתי.
כן. היינו בדן אקדיה, זאת אומרת, היינו בשבת. אז בשבת אתה רואה, נגיד, את אלה ששומרים כמו שצריך ככה, לא טלפונים, לא זה, ואתה רואה את אלה שאלה, צמוד עם הדבר הזה. חבר'ה, אתם לא מבינים איזה ענאה ותענוג זה, יום אחד בשבוע, להיות מנותק מהדבר הזה.
אתה יודע איך אני קורא
את זה? אתם לא מבינים את זה. אתם לא מבינים את זה. במיוחד מי שבעסקים.
איך אני יכול? לא רק זה, זה גם
איך אני יכול?
שבת
השבוע. זה פשוט, זה זוועת עולמי עם הדבר הזה.
אני אסגר, ואני לא עונה טלפונים, זה הכל.
אתה מגלה ילדים אחרים?
אני מסתכל מי, אבל אני לא עונה.
השבת זה מתנה. השבת זה מתנה.
שבת אתה מגלה ילדים אחרים. כי ילדים אין להם טלוויזיה, אין להם מחשב, אין להם פדים, אין להם
דפוקים. אתה מגלה...
פתאום הוא מתעסק בזה, הוא קורא לך ספר, הוא מדבר איתך על איזשהו...
אתה לא, גם יש לך זמן לדבר עם הילדים שלך. יש לך מה, יש יום של משפחה.
גם יום חשוב שלא מקובל לעבוד פה אני עובד. אני שבע ימים בשבוע עובד.
תראה, זה כמו שעכשיו יש את חוק השבת
הזה. עכשיו אני בעיה בזה, אני לא נסע
יש את זה. יש את חוק השבת עכשיו. אתה מבין שהרבה, אתה יודע כמה כתבות קראתי, ואפילו יורם גאון, איזה דברים נפלאים הוא כתב על זה, ומי לא, למה? אני אתן לך דוגמה, לי היה חבר, שהיה לו חנות במדינת היהודים בהרצליה, שיורדים למטה, לחוף הים בהרצליה.
פיתוח עכשיו, זה כן.
כן, מדינת היהודים. היה לו חנות של, דרך אגב, קטלר של הריות גינה והזה שעושים על חברה גרמנית. והוא גם אחר מוצרי פיקני, כל מיני דברים כאלה. והוא לא שומר מצוות, לא דתי, לא כלום, ושבת הוא סגר. למה? שבת, יותר משפחה, קצת מנוחה. מה קורה? פתח לו מישהו, 20 מטר לידו, פותח בשבת. עכשיו, מה קורה? אנשים הולכים בדרך לים, נכנסים אליו, קונים. הוא אמר, רגע, מה אני עושה?
הוא בעס, הוא קשה.
אמר, אני לא יודע מה לעשות. אומר, אני מפסיד קונים. מה הוא עשה? פתח בשבת. לא הייתה לו ברירה. אז אני אומר לעצמי, חוק השבת זה לא חוק רק מבחינה של דתיים. זה חוק כל כך הגיוני. כל כך...
אני תמיד בא ואני רואה את זה דרך אגב. בגרמן יש לך חוק השבת עד ביום ראשון. רק בתי קפה. דרך אגב, בתי קפה, מסעדות...
סליחה, היו שנים, אני עד היום בערים, היו שנים עד השלב שטונדר שהיה בין 2 ל-4 הכל היה סגור.
בסדר, בגרמניה, אתה לא יכול לפתוח ביום ראשון, אתה לא יכול לפתוח עסק ביום ראשון בגרמניה. אין להם כזה בית קפה, אוכל,
קולנוע, ולא צועקים שזה כפייה דתית.
בידור.
ולא צועקים שזה כפייה
דתית. כן.
אני זו שאני אומר.
אנשים רוצים מזה פה, אנשים יודעים שזה באמת בשבילהם.
ברור.
אז אני אומר, השבת...
אבל בישראל, אם אתה עושה את זה ביום שבת, אז זה כפייה דתית.
בדיוק.
בגלל זה אתה אמרתי לך, שקיצונים בצד השני, שרק כל הזמן
יכולים. הבעיה פה מתחילה...
שמה שמריה?
אין אלה שזה לא העניין שאנשים רוצים לפתוח.
אחד משמרים זה מסוכן, תחיק את זה ממנו.
אני חושב שאנחנו נפתח מאפייה פה עם השמריהו.
הבעיה פה...
שמריהו, שמרי, אתה רואה?
כן.
הבעיה פה היא שאלה שעובדים... בימי ראשון, לא רוצים לעבוד ביום ראשון. בשביל זה עשו את הדבר הזה. לא בגלל השבת. הרי צריך להסביר לאנשים, רבותיי, אתה רוצה שאני אפתח את הסופרמרקט הזה, ואני אכריח את העובדים שלי לעבוד בשבת, בגלל שאני פתחתי את החנות. זה לא מקובל.
נכון.
על זה צריך לדבר. נכון. הם כאלה מן אספסוף.
נכון.
שמדברים רק שטויות.
נכון. בדיוק.
אתה לא בא נכון. ואתה אומר, מה הסיבה, למה אסור? בגלל שאני לא רוצה לעבוד בשבת. אני בתור בן אדם שמקבל מזכורת, יש לי יום אחד
מנוחה.
לא רוצה לעבוד.
אבל מה?
הם עשו נכון. בלגן.
בגלל שקשור לדעת, מתחילים בלגן. וזה בדיוק, וזה הבעיה שלנו. כמו שאמרתי, אמרתי בתוך הדוקח 20 פעם. אם אנחנו לא נחפש את המשותף, אנחנו לא נתחל להתחבר.
השאלה היא, האם, אוקיי, תנעל את יום השבת, חייבים לנעל את כל יום, הכל, הכל, או מותר?
לא, תראה,
מה
פתאום, דבר
רק אני לא מדבר רגע על חוק השבת. אני לא מדבר רגע על חוק השבת. אני בסתם נתתי את זה בתור דוגמה. כדי להבין מהי השבת. כדי שאנחנו להבין שגם מבחינה חילונית פשוטה יש משמעות ליום השבת. עכשיו, אם אנחנו נוסיף ליום השבת גם את הנופך הרוחני, אנחנו נגיע לדרגות שחבל על הזמן. כרגע הגעתי ליום מנוחה. עכשיו, בוא נגיד שלקחתי את יום מנוחה הזה, גם העליתי אותו בעוד רמה.
תראה, השאלה...
לקחתי אותו במשפחה, שרנו שירי שבת.
אבל השאלה פה עם המקטע של חוק של השבת, אם פה בשאלה טוב, אנחנו...
אני אגיד לך את האמת, אני לא בדיוק מתמצא, אני לא מתמצא בדיוק
בכל. אני פשוט שואל, איפה פה דתיים יעצרו ויגידו מפה אנחנו...
לא, לא מבקשים כלום, סך הכל רוצים שישאר מה שהיה.
אישרה?
מי אחד, מה אשתי?
הוא אחד.
יניב גילה לי שהוא יודע לבשל טוב. הוא רק התחבא לאחרונה. די מאוד.
וזה מה שאומר הרשע הירש. מה הרשע הירש אומר? אומר שיום השבת זה כמו בעירה של מרים במדבר. יום השבת ליווה את עם ישראל ומלווה את עם ישראל לכל אורך הדורות. רק בזכות השבת יש לנו זכות קיום. למה? יום השבת יש בכוח, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. ביום השבת אומר, טוב להודות להשם ולזמר לשמחה עליון. מה זה טוב להודות להשם לזמר לשמחה עליון? אני אפרש את זה, אני לא אכנס כאן לקריאה, גם קשה לי לקרוא עם המשקפיים האלה שאני לובש כרגע. אז אני פשוט אכנס לזה בפירוש כללי, שיהיה לנו פחות מושג קצת על המזמור הזה. זה שתיים. בשביל לראות השם, אני צריך 2.5.
כמה יתרה?
לא משנה.
4.25, אתה רוצה?
לא, לא, לא.
אתה יכול להוריד
חצי
מזה.
נמחוק קצת. אנחנו פה עכשיו נפרש את זה בצורה חופשית, מה שנקרא, עוד פעם, על פי הסברו של הרשע הירש. אז הוא אומר... מזמור שמבר, טוב להודות להשם ולזמר לשמחה העליון. זאת אומרת, זה טוב להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ולזמר לשמחה העליון. מה זה שמחה העליון? הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה. אבל למרות שהוא למעלה, הוא פועל עלינו. הוא משגיח עלינו. דרך אגב, זה אחד העניין של 10 מכות מצרים. היה זה מסודר, מחולק לשלוש סדרות. כאשר סדרה ראשונה, מה אומר פרו? מי השם? אומר לו, מי השם? הנה, בבקשה, תכיר אותי. 3 מכות. אני השם. עכשיו הכרת? יפה. עכשיו בוא נמשיך הלאה. אתה אומר, אני אולי השם, אבל אני אמצא שם למעלה, לא משגיח על מה שקורה כאן. אומרת, למען תדע שאני השם בקרב הארץ. אני כאן. עוד 3 מכות. תח, 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 תרים שאני כאן. אני רואה, אני משגיח על כל דבר. עכשיו תגיד, אתה יודע מה? אולי יש עוד משהו. מה, לא, אין עוד מלבדו. עכשיו תדע שרק אני קיים. ואז עוד 3 מכות. שבעצם מראות שהקדוש ברוך הוא שולט בהכל. הוא האחד, היחיד, המיוחד, ואין עוד מלבדו. עכשיו, כל הרעיון הזה מגולם בעצם בקטע של שבת. כי השבת היא מה? זכר למעשה בראשית. לבריאה. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וביום שבת הוא שבת. ולכן אנחנו שובתים ביום השבת. אבל זה לא סתם לשבות, זה להבין מה זה. אז להגיד לזמר שמך עליון, אנחנו מזמרים לך 24 שעות השבת, אנחנו איתך, כי אתה שם יושב למעלה, אבל אתה לא למעלה. אתה למעלה, אבל אתה כאן איתנו למטה. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. נקודה מאוד מעניינת. מה זה בבוקר? כשטוב לי וכיף לי, להגיד בבוקר חסדך. מאוד קל לי להגיד, בבוקר חסדך. בבוקר, הבוקר מסמל עוד פעם. לא בוקר ולילה במובן הרגיל, אלא במובן של...
התחלה, קור וכוח.
במובן של אור, טוב, כיף, מצליחן, הכל הולך לי טוב, נחמד לי. זה להגיד בבוקר חסדך. ואמונתך בלילות, תשימו לב גם. מתי אתה צריך את האמונה? מתי שאתה לא רואה את הטוב. שקשה לראות את הטוב. זה אמונתך בלילות. בגלות, כשיש קשיים, אז האמונה מתגלית. הבסיס והיסוד של האמונה זה לא דברים שאני יודע. זה דברים שאני מאמין בהם. אם אני יודע, זה לא אמונה. זה נקודה מאוד מעניינת. האמונה מתחילה איפה שהידע נפסק. זאת אומרת, זה מין, זה אקסיומה מאוד קשה להבנה.
מי שמאמין מבין.
לא, אני אומר את זה, כאילו, אתה בא ואומר לי, תאמין במשהו שהוא לא קיים, כאילו. זה לא מה שאני אומר. אני אומר שהאמונה שלך מתגלית במקום שבו אתה מפסיק לדעת. זאת אומרת, אתה יודע שיש קדוש ברוך הוא, למרות שאתה לא יודע. זה כמו שמי שגיד לך, אחרי הדלת, יש 10 הראיות מחכים לטרוף אותך. זה נכון או לא נכון? לא יודע. אם אני לא אפתח את הדלת, אני לא יודע. עכשיו, אני יכול להאמין בזה, או לא להאמין. זאת אומרת, זה גדר של אמונה. זאת אומרת, ברגע שאני יודע מי זה הבורא, ואני מסתכל מסביב, במיוחד ביום השבת, מסתכל מסביב ורואה, אז זה להגיד בבוקר חסדך, מתוך להגיד בבוקר חסדך, אני גם מגיע לאמונתך בלילות. אז אני מבין שגם מה שאני לא מבין, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. זה אמונתך בלילות. גם כשהזמנים הם קשים. עכשיו תראו איזה יופי. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינו. חשבתם על מה כתוב כאן? מה זה עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינו? עשור עשר. עשר, עושר, עין. עושר. כשטוב לי, אמרנו להגיד בבוקר חסדך. מה זה בבוקר חסדך? עלי עשור. עשור עשר זה הגאולה, זה השלמות. עשר הספירות, יותר זה עשר, זה השלמות. אז עלי עשור, כשטוב לי וכיף לי, עלי נבל. מה זה נבל? נבל הוא עושה מנגינות כאלה.
נבל.
נבל. נבל זה גם לשון ננבול. נבילה.
או נבל.
נבל. זאת אומרת, כאשר טוב לי עשר, כשאני עשר, תחשבו, עלי עשור, עשר. הכל עשר. עשר, עושר, עושר בעין, עושר באלף. נבל, נבילה. תחשבו, עלי נבל.
נפילה. הפרח
נפילה. עלי נבל. עלי היגיון בכינור. אני מפעיל את ההיגיון שלו, אני מבין שמאחורי הכל נמצא הקדוש ברוך הוא, זה הכינור. זאת אומרת, גם בזמנים היפים, גם בזמנים הקשים, הכל מתחבר לי להיגיון של הכינור. מה זה היגיון?
למה כינור? למה
בחירה במילה? כי הכינור הוא דבר שמוציא בדרך כלל מוזיקה עליזה. תשים לב שבנבל משתמשים תמיד בדברים כבדים.
נבל יש לו סולו.
כן. נבל אתה לא תשתמש בו בשביל לעשות זה מנגינה עליזה. זה בדרך כלל משהו כבד יותר. בעוד שכינור, כל הכלי זמרים היום נגנים בכינור. אז הכינור זה, כינור זה גם הכלי של דוד המלך.
כינור זה גם כן בתזמורת הוא הסולן.
כן, לא. זאת אומרת, הוא כאילו בא ואומר לך, בכל שלבי החיים, כאילו, בכל נגינה, קודם כל אתה מנגן. זה אתה חשוב לך להבין. אתה מנגן, לא משנה מה. עכשיו, מתוך הנגינה, גם אם הנגינה יותר שמחה, יותר עצובה, אתה מגיע לנגינה של הכינור. ההיגיון. ההיגיון, מה זה היגיון? זה משהו שיוצא מתוך המחשבה. כי שמחת אני השם בפועליך, במעשה ידיך הרנן. שמחת אותי. בשבת, אני יכול להסתכל, לראות מה קורה מסביבי. יש לי זמן.
לעצור.
כן, לעצור את מסלול החיים, את כל הבריתה, מרוץ עכברים הזה, ולהסתכל ולראות, וואו, תראה איזה יופי, שימחת אותי הקדוש ברוך, אני רואה את כל הדברים שאתה עשית פה עליך, כל הפועל, כל מה שפועל הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיך, מה זה מעשה ידיך? מה ההבדל בין פועליך למעשה ידיך? פועליך כאילו זה הטבע בכללות, איך שהוא נראה, מעשה ידיך זה הדברים שהוא עושה מחוץ לגדר הטבע. כל המעשים שהוא עשה עם מי? עם עם ישראל. תראו מה שעם ישראל עבר. הרי אין שום היגיון, אמרנו עלי היגיון בחינוך, אין שום היגיון בכך שעם ישראל, העם הקטן הזה, שכולם ניסו להשמיד אותו לכל אורך הדורות, חי וקיים עד היום. מה שמראה לנו, שאמרנו, אנחנו העם הנבחר. זה לא אינם כזה. זאת אומרת, מי מחזיק אותנו? מי מקיים אותנו? הקדוש ברוך הוא. זה רצונו. מי לא ניסה להשמיד אותנו? מי לא ניסה לה... מה לא ניסו לעשות אותנו? כל אורך ההיסטוריה. מה גדלו מעשיך, השם, מאוד עמקו מחשבותיך. עכשיו, כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה רואה את הגדולה והעוצמה, אתה מבין שאתה בעצם לא מבין. זאת אומרת, יש עומק. מה גדלו מעשיך, השם, מאוד עמקו מחשבותיך. המחשבות שלך, מאחורי כל זה, הן כל כך עמוקות, שאנחנו לא מסוגלים להבין אותן עד לעומקם, מה שנקרא. ואז אומר דבר יפה. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. מה זה איש בער? טיפש. טיפש. מי שמסתכל על רק על התאוות, על העולם התאוותני, אין לו הרבה שכל לראות את מעבר לזה. הוא לא ידע. הוא כסיל, מי זה כסיל?
גם זה כסיל.
לא.
כסיל?
כסיל זה אחד שחושב שהוא יודע. בסופו של דבר הוא טיפש. אבל כסיל, תבינו את ההבדל, זה השריר, שסבר נפלא. איש בער, בער זה בער, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע. הוא כמו בהמה רץ אחרי התאוות, זורם עם החיים. אז הוא לא יבין את הדברים האלה. ומה זה כסיל? כסיל זה אחד שחושב שהוא יודע. זה המצב היותר גרוע.
זה הכי משוכן.
בוודאי, זה היותר גרוע. זה אחד שחושב שהוא יודע. תראה, מי שחושב שהוא יודע, אתה יכול ללמד אותו משהו? כלום. אז הוא בטח לא יבין. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים, מה הוא לא יבין? בפרוח רשעים, כמו עשב, ויציצו כל פולעיו, ולהישמדם עד היד. הוא לא מבין, לא קולט שכל הצמיחה המהירה הזאת של הרשע, היא בסופו של דבר למה? להישמדם עד היד. הם לא זוכים לעולם הבא. הם לא זוכים לכלום. הם מושמדים. וזה הולך במהירות. הרשע קם ומתמוטט.
זה שימוש מאוד מיוחד בלהישמדם עד היד.
כן.
השמדה עד היד.
מה זה עד היד? עולם הבא. אין להם עולם הבא. אין להם עולם הבא. אתה צריך לחשוב, אנחנו חיים בשביל העולם הבא, לא בשביל העולם הזה. זאת אומרת, לעד היד, הם מושמדים לא רק כאן, מושמדים לגמרי, אין, נגמר. ואתה מרום לעולם השם. עכשיו כאן אומר דבר מאוד מעניין, עכשיו מרום, מה זה אתה מרום לעולם השם? כבר אמרנו, אתה עליון. אומר, אתה מרום, אתה, בקטע הזה של הפועלי אבן וזה, אתה לא צריך אפילו לעשות משהו, זה קורה לבד. עכשיו, מה זה רשעים? רשע זה אחד שהולך, עושה לאחיס מה שנקרא. משתמש ועושה דברים רעים. ומה זה יצאו כל פועלי אבן? מה זה פועל אבן? דרך וזה בכל מקום ככה יהיה. מה זה פועל אבן? מה זה פועלי אבן?
אלה שפועלים לסתם?
לא. אלה שהולכים ובוכים בשביל המשפחה.
פועלי אבן זה אלה שמשתמשים בכישרונות שלהם לעשות אבן. זה פועל אבן.
פועל אבן.
כן. פועל אבן. 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 פועל אבן. אבל המשמעות היא מישהו שיש לו כוחות, והוא שרה. משתמש בהם לרעה. יש לו שררה, יש לו כוחות, הוא משתמש בהם לרעה. זה נקרא פועל אבה. זאת אומרת, ההבדל בין רשע לפועל אבה, רשע יכול להיות, הוא סתם רשע.
או מגיה שחורה, אתה מתכוון?
מה?
מגיה שחורה?
זה לא משנה.
כוח. כל סוג של כוח.
הוא נשיא, הוא ראש ממשלה, הוא מלך,
אוקיי, אוקיי.
הוא נסיך, הוא עשיר. הוא משתמש בכוחות שלו לעשות רע לאנשים.
כן.
עכשיו חשוב להבין, תכף אנחנו דבר מאוד מאוד יפה שהוא אומר, מה זה להישמד מדע? ואתה מרום, פתאום נכנס ואתה מרום לעולם השם. מה זה ואתה מרום לעולם השם? אומר, במקרה הזה, שכמובן, מה זה הרשעים והפועלי אבן, הקדוש ברוך הוא לא צריך להתערב אפילו. מה זאת אומרת, למה לא צריך להתערב? כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו, התפרדו כל פועלי אבן, תשים לו עוד פעם פועלי אבן, אויביך זה הרשעים, והתפרדו כל פועלי אבן. מה זה התפרדו כל פועלי אבן? אבל מה קורה לרשע? שאתה חי בחברה של רשעים, עושים רע לאחד לשני. בסופו של דבר מי אוכל אותה? כולם אוכלים אותה. ומה זה פועל? אותו, אתם אלה שמשתמשים בכוח של השררה לעשות רע, מה קורה להם? מישהו קם עליהם, וגם הוא משתמש בכוח לרע. הם עושים שותפות. איך אמר צ'רצ'יל בזמנו אמר, אומר, אין מדינות חברות. יש מדינות בעלות אינטרסים משותפים. זאת אומרת, ברגע שהאינטרסים המשותפים ילכו, תלך גם החברות. מה אומר לך כאן? יתפרדו כל פעלי אבן. הם יעשו אגודה אחת, הקומוניזם. אנשים יתאגדו, יעשו, ומה קרה בסוף? הרגו אחד את השני.
זה כמו שהסיפור הזה, עם פוטין וטראמפ. יושבים, טראמפ יושב, יושבים ביחד, וטראמפ אומר, תראו, אנחנו הולכים עכשיו לשלוח פצצת אטום. לצפון קוריאה ולאיראן ואחר כך ניסע לאוסטרליה. כולם עומדים ושואלים, רגע, מה אתה נוסע לאוסטרליה? אז פוטין אומר לטראמפ, אתה רואה? הם בכלל לא מדברים על הפצצת אטום, אנחנו רוצים על אוסטרליה. אתה רואה? הם לא מדברים על זה בכלל. לא אכפת להם, אכפת להם שאתה נוסע לאוסטרליה. זה הסיפור.
נכון. אז במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות כלום. זה קורה לבד. זאת אומרת, ברגע שהחברה מושתתת על ניצול לרע של כוחות, זה יבוא בבומרנג על אותו אחד שמנצל את הכוח שלו לרע. יקום אחד יותר חזק, וישתלל בו, ואז יקום עוד אחד ויתעלל בו. ותרם, תרם, תרים, קרם קרני. תרים כמו הקרן של הרעם, היא קרן יפה, גבוהה, ככה הקדוש ברוך הוא ירים את עם ישראל. בלותי בשמן רענן. מה זה בלותי בשמן רענן?
דבר ויפוחו.
בלותי?
בלותי בשמן רענן.
בלשון בלי, כאילו, לא?
לא, לא.
יפה, יפה. לא, לא, אף אחד לא עולה על זה. הרש"ר יש מפרש, שהוא מביא כאן כל מיני אופציות, שהוא מגיע למסקנה שבלותי משון...
קראת על זה מכל...
אבל מה הכוונה? מה הכוונה? בעלותי בשמן רענן, זאת אומרת, אני נשאר תמיד רענן, כמו השמן, תמיד השמן של המשחה, השמן של הקדושה, יורד עליי, אבל לעומת, אני מבלה את האחרים. הם מתבלים. פירוש מדהים. בלותי בשמן רענן. כל הרשעים וכל פועלי האוון וכל החברות שהולכות בדרך הלא נכונה בדרך הרשע, הם מתבלים. ואני, כל מה שאני לא עובר, אני כמו שמן רענן. אני נשאר רענן. אני מתרענן ומתחדש כל הזמן.
אתה רואה, בשביל זה אני לא אוהב את ה... לא אהבתי הפעם את התורה. למה כל פעם יש איזו מילה... שאתה צריך, במקום שמישהו יגיד, לכו לפה ולפה, בלותי במחל, כמו הדבר הזה.
אתה יודע מה...
נותן לך את התשובה ישירה, הוא נותן לך תשובה שאתה צריך לשאול ולהבין את הדבר הזה, את הדבר הזה. אני בא...
זה הפירוש היפה של הרשב"א.
נכון, אני מצדיק אותך. אני בא מבית של חסידי גור, זה לא... אני הייתי עם
פירות הלכה.
אבל... וזה מה שהביא אותי לדברים האלה, שלא הבנת כזה, רק הבנת קודם כל סתירה, ואחר כך הבנת.
זה זכור שהמשפט הראשון שאמרה המורה שלנו לתורה אמרה, מהיום והלאה אתם הולכים ללמוד שפה חדשה.
כן.
זה המשפט
ה... אז אנחנו רואים, וזה למה שאני אוהב את הפירוש של הרשע הריוש. הוא פתאום לוקח לך את הפרק תהילים, ומביא אותו אליך, מגיש לך אותו. אומר לך, וואלה, תשמע, אתה מדבר, אתה אומר פרק. ואתה פתאום, אתה מגלה, וואי, עולם ומלואו. עכשיו, ואתה בית עיניי בשוריי, בקמים עליי מרעים תשמען האוזניי. מה זה ואתה בית עיניי בשוריי, בקמים עליי מרעים? עכשיו, אני מסתכל מסביב, כל
אלו... מי כתב את זה?
זה דוד המלך. זה מיוחס למשה רבינו דרך אגב, אבל זה ספר תהילים. עכשיו, מי שמפרש זה הרשע הריוש. עכשיו, לכן... הדברים שנכתבו ויש בהם המון, זה ברוח הקודש. זאת אומרת, זה תורה. זאת אומרת, יש בהם המון דברים עמוקים, זה דברים עמוקים. עכשיו, הבעיה היא שהרבה פרשנים, לפעמים, אתה יודע, מפרשים לך מילים, אבל לא כל כך, זה, אתה קורא את הפרק, אתה לא, כמו שאתה אמרת, אתה לא כל כך מתחבר, אתה לא מבין מה... עכשיו, זה, הוא פשוט מדהים. הוא אומר, ואתה בית עיניי בשוריי, בקמים עליי מרים, אני מסתכל עם העיניים, אני רואה מסביב את כל אלה שקמים עליי. אבל אז מה אז אני שומע? תשמע נא אוזני מה? צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון יסגה. אז אני שומע שהצדיק הוא גודל כמו תמר. תמר, איך אומרים, פורח מהר ונותן פירות טעימים. אבל הוא חלש. איך אומרים? כארז בלבנון יסגה. זאת אומרת, יהיה לו את הטעם של התמר ואת החוזק של הארז. ארז בלבנון יסגה. הוא יסגה ויתרומם ואף אחד לא יוכל להפיל אותו. ואז שתולים בבית השם, אותם צדיקים, שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריחו. מה זה שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריחו? הם שתולים, השורשים שלהם לאן? מגיעים מבית השם, מהקדושה, מבית המקדש. שם השתולים, זאת אומרת, לקחו אותם ושתלו אותם מבית המקדש, אבל הם בחצרות אלוקינו, הם עכשיו הופכים כל מקום איפה שהם נמצאים לחצרי קודש. חצרות קודש יפריחו, אז הם עולים ופורחים. מתי? כשהשורשים שלהם שתולים בבית השם. אז העץ מביא פירות כמו שצריך. אנחנו יכולים לפני ט"ו בשבט עוד מעט. זה, כי האדם הוא עץ השדה. זה גם אפשר לקחת את זה גם פתאום קרוש יפה. עוד ינובון בסיבה דשנים ורעננים יהיו. הם ימשיכו ויתמידו ויעברו הרבה הרבה שנים בסיבה טובה, מה שנקרא, לכל אורח החיים תמיד דשנים ורעננים יהיו. יהיו תמיד רעננים. כי אתם תראו את זה, תראו לבית אבות. עכשיו יש שתי סוגי בית אבות. יש בית אבות רגיל, שאתה בא ואתה רואה אנשים מסתכלים ככה על הקירות ובואים שם, ואתה רואה בית אבות אחר, אתה רואה אנשים פעלתנים, מאפילים אותם. אבל אחת התכונות המאוד מעניינות, הם תראו שאצל אנשים שלמדו תורה, והמשכים ללמוד תורה, שהם תלכו למקום, אתם תראו שהם רעננים. למרות שהם מבוגרים, אני הכרתי בית אבות, אבא שלי, זכרונו לברכה, היה בזה בית אבות לידינו, והיה שם איזה יהודי בן 103. מזק חריף, 103. נפטר בגיל 103, בן אדם ישב ידע, והיה כולו מלא חיים. ולעומת זאת, הייתי מגיע למקומות, הייתי רואה אנשים בואים, אין כלום, רקנות. וזה בדיוק מה שבא ואומר כאן. עוד ינובון בסביבה, דשנים רעננים, להגיד, כי ישר השם, צורי, מה זה צורי? צורי, יש לי במי להחזיק, בצור, צור, סלע, קשה, גבוה. להגיד כי ישר השם, כל זה מביא אותי למסקנה, כי ישר השם צורי ולא עוולת הבוף. אין בו שום עוול. שום עוול אין בהשם. אני חושב פירוש נפלא של, איך אומרים, מזמור נפלא. ובזה אנחנו מסיימים, יש לכם שאלות בשמחה.